ثم بفخم دويا امهسلي يا بشر الأربع بخمع الغنم يا دويا ופנינים של כל חסד אמרת בליבי ילחנה ולכך אגישנה כגן של עדנתיה בליבי ילחנה ולכך אגישנה כגן של עדנתיה תזכה כל בריאה בעולם שכולו טוב ידם גורו רכם דה קם נריאת היעם.
בשיעור הקודם מאסטר סנטידבה דיבר איתנו על
סקינה, שמחה לעת, צרות עין. נמשיך הלאה. עכשיו הוא רוצה להוריד לנו את התיאבון לדברים שאנחנו בדרך כלל משתקקים להם ושגורמים לנו את כל הצרות ושגורמים לנו את כל הסבל. אז זה הפסוקים הבאים. הוא פשוט מראה לנו את האפסות של הדברים שאנחנו בדרך כלל רודפים אחרי. מה אנחנו בדרך כלל רודפים? בגדול אפשר להגיד ארבעה דברים. אנחנו מחפשים ממון ורכוש, זה אחד. אנחנו מחפשים מוניטין ותהילה. אנחנו מחפשים תשבחות ואנחנו רוצים להרגיש טוב. בגדול זה ארבעה דברים ארציים שאנחנו מחפשים. ואנחנו רוצים לברוח מההפך שלהם. רוצים לברוח מדיבה, מלהרגיש רע, מעוני וכך. נכון? אם תסתכלו מה העיסוקים הארציים שלכם, מה אתם עושים בחיי היומיום שלכם, ברמה הארצית זה מה שאנחנו עושים. אנחנו רוצים להרגיש טוב, אנחנו רוצים ביטחון כלכלי, אנחנו רוצים שיחשבו עלינו דברים טובים ושיגידו עלינו דברים טובים. אז הוא אומר בפסוק 90, שם טוב, תשבחות ואף תהילה, נגיד שיש לי, נגיד שאני מקבלת את כל הדברים האלה, אני מקבלת שם טוב, תשבחות ותהילה. זה מגדיל את החסד שלי? זה איכשהו משפר את הקרמה שלי? תחשבו רגע, מה זה נקרא שמישהו בא ומשבח אותי? מפשילה לי קרמה טובה והיא הלכה. וזה שקיבלתי את התשבחות, הקרמה הזאת הלכה. זרעתי קרמה, היא הפשילה בצורת דבר ארצי, ואז היא נעלמה. הם לא יוכלו להגדיל את חסדי.
הפרסום עצמו אינו מהווה מעשה טוב.
הם לא יוכלו למנוע מחלה, הם לא יביאו לי לרווחה.
והכוונה כאן לרווחה פיזית.
הם לא יאריכו את חיי ולא יגבירו את כוחי.
פרז'נה קרמתי מסביר שכל אדם חכם שואף להשיג את חמשת אלה, מכיוון שהם מאפשרים לו לשרת את הזולת יותר טוב. אלא שפרסום טוב ותהילה אינם מייצרים אותם.
אז בשביל מה אני צריכה אותם? איפה? הוא אומר ב-91, ככל שתרבה התבונה בליבי, תתמעט תועלתם בעיניי. ואם כל חפצי הוא פשוט הנאות, אז למה גם לא תכשיטים ויינות?
אילו היה העונג המטרה היחידה בחיים, הרי שהיינו יכולים פשוט להשקיע את עצמנו בדברים כמו תכשיטים מעודרים או משקעות חריפים.
שוב, תזכרו, הוא מדבר על הנזירים. הנזירים אסורים בתכשיטים ויינות. אז הוא אומר, אם כל מה שאתם מחפשים זה הנאות, ארציות, אז קדימה, תלכו יין, תכשיטים.
כלומר, ההשתקקות להרגשה הטובה של התהילה הופכת להיות עוד דרך של רדיפת הנאות ומובילה באופן בלתי נמנע לסוג של התמכרות, ואז למוכנות לפגוע באחרים ואפילו להפר נדרים על מנת להשיג את מבוקשנו. פרז'נה קרמתי מבהיר בנקודה זו שהיגיון זה אינו חל על כל הרגשה נעימה. בהחלט ניתן להתמכר לעונג המנטלי שבא למשל מלימוד או מתרגול רוחני משמעותי.
ופה הוא מדבר על צורות שונות ומשנות, שאנשים שוברים נדרים כדי להשיג שם טוב, תשבחות ותהילה.
למשל, בפסוק 92 הוא אומר, יש מי שלמען לזכות במוניטין יקריבו אושרם ואף מתאבדים. אלא שאז, מאסטר שנטידבה אומר, החיים ייתכן לאיזון ממילים, ואם מוות יבוא, מי יהיו הנהנים? וכאן יש שתי משמעויות. א', העונג שאנו מפיקים ממילות השבח הוא בלתי מוחשי והוא חולף. במרבית המקרים התהילה עובדת במהירות. בפסוק 93 מאסטר שנטידבה אומר, כאשר נהרס הארמון שבחול, מתייסרים הילדים בליבם ובוכים. כך מתייסר וכואב גם ליבי את פסקו תשבחות בהלל לעברי. תגובתנו הרגילה לאובדן התהילה, למשל עקב פעולה של אדם אחר שפגעת בנו, היא תחושה חזקה ולא רציונלית של תסכול וכעס, כמו ילד שהארמון החול שלו קרס. פסוק זה מתייחס אם כן הן לרעיות של התהילה, שהיא דומה כאן לארמון החול, והן לרמה הנורמלית של הבגרות הרוחנית שלנו, שהיא כמו זו של ילד קטן. משמעות השנייה, הסיבה הקרמית לשבחים היא דאגתנו לזולת. המילים מצד עצמן הן ריקות מכל משמעות, וכל משמעות שיש להן באה מאיתנו. המידה בה אנו זוכים לשבחים, תהילה וכו', תלויה לחלוטין בהשלכות שלנו, ואלו נכפות עלינו על ידי האופן שבו נהגנו עם אחרים בעבר. אם נקדיש את האנרגיה שלנו להשיג תהילה, הרי שזו תבלע משאבים עיקריים, ובוודאי תשיח את דעתנו מן התרגול הרוחני והדאגה לזולת. ללא ספק, התרגול הרוחני ידרוש מאיתנו אורח חיים שהוא שונה מסביבתנו. יהיו למשל מקרים שבהם נימנע משתיית אלכוהול בחברה, או שניקח חופשות ארוכות יותר מעבודה על מנת לתרגל בריטריט עמוק. זאת התנהגות שלא בהכרח תזכה אותנו במוניטין או בשבחים, ואולי אף נזכה לביקורת מצד אחרים, מכיוון שהיא שונה ומוזרה. אלא שבטווח הארוך יותר, היא זו שמביאה ברכה הן לנו והן לאחרים. יחד עם זאת, חשוב שלא ניצור בהתנהגותנו אנטגוניזם. אנחנו אמורים לשמש מופת לאחרים, ולעורר בליבם כבוד הן אלינו, והן לערכים הרוחניים שאותם אנו מייצגים. בפסוקים הבאים, מאסטר שנטידבה חוזר וחושף את הצביעות שלנו בנושא של רדיפת הכבוד והתהילה. בפסוק 94, חוזר המתנגד שלנו, הלא הוא תודעתנו אנו, ואומר, המילים מצידן הן חסרות תודעה, לעולם לא יוכלו להלל מצידן. הידיעה שאחר מדבר בשפחי, היא זו שגורמת את כל הנעתי. המתנגד בא להגיד שהצורך בתהילה הוא בעצם למען הזולת, כי כאשר מישהו משבח אותנו, זה אומר שהם שמחים בנו, ואז אנו יכולים לשמוח באושרם.
בפסוק 95,
מאסטר שנטידבה אומר,
מה לי יועיל כשמישהו אחר הזולת מכבד ואפילו אותי? מה זה מועיל לי? כשמישהו אחר מכבד את הזולת או אפילו אותי?
איננו באמת מפיקים תועלת של ממש מיושרו של אחר.
הוא אומר, למי זה כן מועיל? למי שנותן, למי שמכבד. השמחה שייכת למי שנותן. אף חלק זהיר בעינינו שלי. זה שנותן לי את הכבוד, או נותן לזולת את הכבוד, הוא צובר את הקרמה הטובה. לא זה שמקבל. אז זה שמקבל, אם יש לו איזה תמונה, הוא בורח מהכבוד. ביהדות אומרים את זה נפה, נכון? אומרים.
מי שבורח מהכבוד,
בפסוק
96, הוא פשוט צוחק על הצביעות שלנו. מי שבא ומשבח אותי, ואני מבסוטה. אז אני אומרת, אני מבסוטה בגלל שעכשיו אני רואה אותם עושים טוב, אז אני מבסוטה. ככה? אז הרי שעלייך לשמוח תמיד, מדוע אינך גם שותף לשמחה כאשר מעשיו של אחר הוא מעריך? אז זה סצנה, מישהו משבח אותי, אני מבסוטה, אומרים לי, מה את שמחה? אני שמחה כי הוא משבח אותי. אז למה את לא שמחה כשהוא משבח את הזולת, כשהוא משבח מישהו אחר? הצביעות.
בפסוק 97 הוא אומר,
שמחה וסיפוק עולים בלבך בשעה שאחרים אותך משפחים. הנאה שכזאת כלל אינה הגיונית, שכן אין היא אלא מנהג ילדותי. מה ילדותי במנהג הזה? אתם זוכרים מי זה ילדים? אבל שלא רכשו חוכמה. זה ילדים. אז הוא אומר, הנאה שכזאת כשמישהו משבח אותי, זה מנהג ילדותי. למה? כי זה מעיד שאני לא מבינה מאיפה הדברים האלה באים. הדברים האלה באים בגלל שאני עשיתי את הדברים האלה לזולת. עכשיו אני חושבת, אני כל כך טובה, משבחים אותי. הוא אומר, זה מעיד על הטיפשות שלך. זה מעיד שאת עכשיו הולכת לאבד את הדברים האלה. ויש מין אמת כזאת עצובה, שכל פעם שאנחנו מתחילים להתגאות במשהו שיש לנו, אנחנו זורים את הזרעים לאבד את הדבר הזה. כשאני הסתובבתי במקומות שעבדתי בין המתמטיקאים, יש הרבה תחרות, יש הרבה יוהרה. ואתם מסתכלים על אלה שהם היעירים ביותר, הם נופלים הכי מהר והכי חזק. ולא משנה כמה מוכשרים הם היו וכמה הם תרמו, היוהרה מפילה אותם. הם אלה שמקבלים את האלצהיימר, הם אלה שמקבלים את הסניליות. היוהרה מפילה אותם. ברגע שיש לנו תכונה טובה, סגולה טובה, אם אנחנו מתחילים להתגאות בה, אנחנו נאבד אותה. מה יש לעשות עם סגולות טובות? להשתמש בהם לשירות הזולה. אז זה נפלא. אז זה נפלא. האם רע ליהנות מהם? לא, לא רע ליהנות מהם, אבל להבין מאיפה הם באו. אם יש משהו טוב בחיים שלי, הוא בא מדברים טובים שעשיתי בעבר. אם אני רוצה להמשיך, שיהיה לי עוד טוב, אני חייבת להמשיך לעשות טוב. אין שום דרך אחרת לשמור את זה. אחרת זה מתקלה.
מה לעשות עם נשים תלך למחמאה? אני מתחבט אותו.
לשמוח, אבל לשמוח בזה שהוא עושה משהו טוב. ואז זה יופי. כן, רימפוצ'ה, המורה שלי הנפלא, הטיבטי. באחרית ימיו היה לו סוכרת, הוא היה אלרגי לריחות של פרחים. ומה מביאים אנשים? פרחים ושוקולדים. הוא לא צריך פרחים והוא לא צריך שוקולדים. מיד אחרי שהם נותנים, היה בא נזיר ומסלק אותם מהחן. אבל הוא היה מקבל בשמחה. הוא היה מקבל כדי לתת את הסיפוק לנותן. אז ככה. עכשיו הוא מסביר לנו למה זה מנהג ילדותי, הוא אומר. לא רק שיש איתם אי-הבנה, אלא שהם גם גורמים נזק עוד יותר גדול. הוא אומר ב-98, שבחים וכו', דעתי מסיחים, ומעכבים אכזבה מדברים ארציים.
מעוררים עם קנאה בבעלי מעלות, ועושים כל דבר מצוין בחיים.
אז את כל הדברים הארציים האלו, הוא אומר, מסיחים את דעתי מן העיקר, מן התרגול שמוציא אותי מסבל. מעכבים אכזבה בדברים ארציים, כשאני חיה לי במקום הזה שבו אני מקבלת את הדברים הארציים שאני מחפשת, זה מעכב את דרכי הרוחנית, כי אני חושבת שהכל בסדר. זה שם אותי בתרדמת שיקורים כזאת, שאני חושבת שהכל בסדר בסמסרה, והכל לא בסדר בסמסרה. הכל לא בסדר, זה אשליה שתתנפץ, ועדיף שתתנפץ מוקדם כל עוד אני חזקה מספיק וצלולה מספיק ובריאה מספיק כדי לתרגל.
הם מעוררים קנאה. ובעלי מעלות.
בעולם שבו אני הייתי, זה היה מאוד
בולט לעין.
זה מקבל שבחים. למחרת, השני בא עם המצאה עוד יותר טובה, או עם הוכחה עוד יותר טובה, עם פטנט עוד יותר, והזרקור פורנה לשם. אני הייתי באור הזרקורים, עכשיו מישהו אחר. זה רק מעורר קנאה. וגם קטינה כלפי מי שלקח ממני את התהילה. גם קנאה, גם קנאה, מי צריך את זה?
הם עושים כל דבר מצוין בחיים. יצבג'י אומר שזה מתייחס לחסד הבא לאדם בחייו כתוצאה ממעשיו הטובים, וגם להפשלה הנעלה ביותר שלהם, ההערה של הבודה. עכשיו הוא לוקח את הטיעון
עד לאבסורד שלו, שהוא באמת לחלוטין, ואומר, ואם כך, האם אין זאת כי מי שזומם למנוע ממני שבחים, למעשה מגנו עליי מליפול לסבל הרב בעולמות הנמוכים? אותו אדם שדווקא לא רוצה לשבח אותי ולא מפרגן לי ולא נותן לי את ההנאה הזאת שאני כל כך רוצה שישבחו אותי, והוא לא נחמד, נכון? הוא מהלא נחמדים. בעצם זה שהוא לא נותן לי את הדברים האלה, הוא מונע ממני את כל הצרות שהוא הזכיר בפסוק 98.
ולא מדובר כאן על הוקרה שטחית ואינטלקטואלית של האחר. עלינו ללמוד בכנות לראות אנשים הפוגעים בנו או מעכבים פרסום ותהילה כמגינים עלינו מעיסוק במחשבות ארציות, ובכך עוזרים לנו לעלות לרמה הגבוהה יותר. באופן אולטימטיבי כמובן, אם נוכל להפסיק לשפוט ולבקר אחרים בעצמנו, יבוא יום שבו נהנה מערכתם ושפחיהם של יושבי העולם כולו כישות מוארת היכולה לעזור לכל היצורים.
אז הוא אומר, אם אני רצינית בדרכי לחופש, חופש ממה? מהשליטה של הכוחות הקרמים שגורמים לי סבל כל הזמן. שכולנו נתונים עכשיו תחת פיקודם ללא שליטה. בגלל זה קוראים לנו דברים בלי שום שליטה. טובים, רעים, בלי שום שליטה. בתור מי שלחופש שואף בליבו, אין חפצי בכבלים של רכוש ושבחים. אלה דברים שקושרים אותי לעולם הזה ולא מאפשרים לי להשתחרר. מדוע אם כך מתעורר כעסי על אלו אשר הכבלים מנתקים, אותו אדם שמסרב לשבח אותי, אפילו שמגיע לי, הוא מנתק את הכבלים האלה. הוא יוצר בי מוטיבציה. הוא עוזר לי לשחרר את האחיזה הגדולה שיש לי בלהשיג את הדברים האלה. ואז הוא עוזר לי, הוא דוחף אותי בדרך הרוחנית. כדי להצליח בדרך הזאת אל הדרור, חייבים להשתחרר מכל האחיזות הארציות האלה. אין שום דרך להגיע אל החופש, אל החוכמה, כל עוד יש לי אפילו טיפ-טיפה של אחיזה בארצי, אפילו טיפ-טיפה. כל הזהויות שיש לי, אני ככה, אני אחרת, זה השם שלי, זה המדינה שלי, אני אישה, אני בת ככה, אני אימא, אני סבתא. כל הזהויות האלה מקבעות אותי בעולם הזה. אם אני רוצה לראות חוכמה בעיני חוכמה, לראות מה שדיברנו על ריקוד, אני חייבת להשתחרר מכל האחיזות האלה. זה לא שאני אפסיק להיות סבתא, זה כנראה כבר אי אפשר לעשות. אבל העניין הוא לא להפסיק לתפקד, לא. אתם ממשיכים לתפקד. אבל מדבר על האחיזה בתפקידים האלה, על האחיזה בזהויות האלה, על זה אני, זה אני, ואם את זה יעליבו אני אתרגס. אם את המדינה שלי יעליבו אני אתרגס, כי זה המדינה שלי. או אם את הדת שלי יעליבו אני אתרגס, כי זה הדת שלי. או אם יגידו משהו חלילה על העבודה שעשיתי, אני אלך, כי אני מזהה את עצמי עם העבודה שלי. הוא אומר, אתם האנשים שלא מפרגנים לי, ולא נותנים לי את השבחים וכך הלאה שאני מחפשת, הם בדיוק אלה שדוחפים אותי אל ההערה. זה בדיוק הפוך, כמו שהאנשים שפוגעים לי. הם בעצם עושים לי שירות. הם מראים לי את חוסר הטעם של הדברים האלה. אם יש לי תבונה לראות, כמובן.
תהילה וכבוד והרכוש החומרי שעשוי להגיע איתם, הם פשוט דברים הגוזלים מן המשאבים המנטליים המוגבלים והעיקרים שלנו. הם גם דורשים מידה רבה של תחזוקה ומעיטים אותנו במרוץ נגד המוות להשגת שחרור מגלגל הסבל.
הוא אומר יותר מזה. פסוק 101. הוא נראה תמים אבל הוא מאוד חשוב. הוא אומר כמו ברכתו של הבודה עצמו. הם עומדים וחוסמים בפניי את דרכי כשאני מתעקש אל הסבל ליפול. אז מדוע תיבר עליהם חמתי? אני עומדת שמה ואני כל כך רוצה את השבחים. מה זה יביא לי? רק סבל. כי יום אחד יפסיקו לשבח אותי וישבחו את היריב שלי. ובינתיים יש לי אחיזה ואני לא יכולה להשתחרר. אז הוא אומר, אני מתעקשת שמה ליפול אל הסבל. הם לא נותנים לי מה שאני רוצה. הם כמו הבודה שעומד שם בשערי הגיהנום ולא נותן לי ליפול פנימה. ואומרים לנו הלמות, אולי הם לא כמו הבודה, אולי הם הבודה עצמו שבא בצורה כזאת, ומונע ממני לתלות את עצמי. אולי באמת, וזה מה שאנחנו קוראים הפרנויה ההפוכת, אולי הם כולם שם המוארים חוץ ממני, וכל מה שהם עושים זה תחפים אותי להערה, אולי. במיוחד אלה שמרגיזים אותי, במיוחד אלה שלא נותנים לי מה שאני מחפשת. זה נפלא לאמץ גישה כזאת, זה קשה לאמץ גישה כזאת, זה הולך בניגוד לגמרי לחשיבה שלנו. אבל אם אנחנו יכולים להתחיל להתייחס ככה לעולם, הוא משתנה מהר מאוד. זה הדרך הכי מהירה לשנות אותו. אז הוא אומר, שקיעה היא לכעוס עליהם ולחשוב שהם אלה אשר מעכבים את חסדי. הן אין שום אמון כמו אורך רוח, וראוי שיהיה הוא מוקד תרגולי. אני הולכת וכועסת עליהם שהם מעצבנים אותי, או לא נותנים לי, או לוקחים ממני, או לא, 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 כל הדברים שאני רוצה. הוא אומר, שגיאה חמורה לכעוס עליהם, לחשוב שהם איכשהו מעכבים את החסד שלי, כי זה בדיוק הפוך. הם גורמים לי לפתח אורך רוח, ואני לא יכולה להגיע להערה בלי אורך רוח. אז הם כמו מלאכים שמאים ומאמנים אותי. איך אני אפתח אורך רוח? אם מי שנותנים לי כל מה שאני רוצה, שם זה לא חוכמה. אורך רוח זה בדיוק עם אלה שעושים מה שאני לא רוצה. נותנים לי מה שאני לא רוצה. או לא נותנים לי מה שאני רוצה, שם אני מפתחת אורך רוח. רק תראו כמה זה הפוך לחשיבה שלנו. ואם בחולשתי אינני מצליח כלפי אותו איש לתרגל סבלנות, אני בעצמי מהווה מכשול לסבור את החסד כשיש הזדמנות. הם מזמנים לי, הוא אומר, הזדמנות. הם עושים משהו שאני לא רציתי, או לוקחים ממשהו שרציתי, נותנים לי הזדמנות לפתח אורך רוח. עכשיו במקום לפתח אורך רוח, את מתחילה להתעס עליהם, אז מי המכשול להערה שלכם או את? את בעצמך המכשול. כן.
ומה אפשר לעשות עם זה שמציתי
בעיקר בהערה? זה דבר בעצם. כן, אז נעמי שואלת, אז מה אפשר לעשות עם האנשים האלה כי הם צברו קרמה רעה, הם לא פרגנו לי, נכון?
הם צברו קרמה רעה למעני.
למעני. אז זה בדיוק דיברנו אתמול. פסוקים שם 47, 48. עכשיו, אם הם צברו קרמה רעה למעני, הם בגדר מי שיקריב את עצמו בשבילי. הם אפשרו לי לפתח אורך רוח ולעלות למעלה, וכדי שזה יקרה, הם צברו קרמה שלילית. עכשיו, הם בעלי חוב שלי. עכשיו אני חייבת להם, עכשיו אני צריכה לתרגל בשבילם, אני חייבת להוקיר אותם, להגיש להם מנחות, ולדאוג להם. ולדאוג להם. ואתמול אמרנו, שמי יושב לו שמה בגיהנום? הרשעים, נכון? הרשעים. איך הם נהיו רשעים? הם עשו משהו היום ונורא למישהו, נכון? על ידי שהם עשו לי משהו היום ונורא, הם עכשיו או שנפלו או שיפלו. ואני לעומת זה, אם אני לומדת להגיב בתבונה, בחוכמה, אם אני פוגשת את הדבר הזה עם חוכמה, אז אני הולכת ומתעלה, אני מפתחת את השלמויות השונות, את האורך רוח וכך הלאה. אז עכשיו, אני חייבת לעשות את זה למענם, ולמעשה, היה עוד טיעון אחד. למה הם עשו את הפגיעה הנוראית בי? כי אני פגעתי קודם במישהו אחר, נכון? אני לא יכולה להיפגע אם לא פגעתי קודם. אז השרשרת מתחילה בזה שאני פגעתי במישהו, אני צברתי קרמה רעה, הקרמה הבשילה, בא מישהו ופגע בי, עכשיו הם יפלו בגלל שאני פגעתי במישהו אחר. וזה הטיעון מאחורי האמת, שכל האנשים האלה הרשעים, אני יצרתי אותם. כשאנחנו מדברים שאני יוצרת את עולמי, זה הטיעון ההגיוני מאחורי זה. אם משהו שלילי מופיע בעולמי, זה קרמה שלי, דברים שלילים שאני עשיתי שעכשיו מפשילים. אז אני יצרתי את כל הסבל בעולם. אני לא יכולה לפגוש אותו אם אני לא יצרתי אותו. אם זה כך, עכשיו מה אני אעשה? אם יצרתי את זה, עכשיו אני צריכה ליצור משהו אחר. אותו מנגנון עובד בכיוון ההפוך. זה החוקיות של קרמה וריקות. הדברים הם ריקים מכל טבע עצמי, ואותו המנגנון עכשיו אני אפיל בספירל העולם, במקום בספירל היורדת. עכשיו אני אתחיל לתהר את עולמי, אני אתחיל לשמור על עשיית הטוב, על נדרים, להימנע מעשיית הרע, בהדרגה הקרמות האלה יתוהרו, ואני אתחיל לצבור קרמות אחרות, ואז יקפה עליי לראות עולם שהוא הולך ומשתפר, עולם יותר טוב. אז גם הטוב בעולם בא ממני, גם הרע שיש בעולם בא ממני, וגם הטוב שבעולם בא ממני. ואני אחראית על כל היקום. ואז קשרנו אתמול את העניין של תיקון נפש ותיקון עולם, זה איך שאנחנו מתקנים את עולמנו על ידי התיקון מבפנים, מבפנים. זה איך שפועלים הצדיקים. כי אני לא יכולה לפעול עם העץ שכבר נבט, אין לי מה לעשות איתו. זה כבר כמו בטון שהתקשה, אין לי מה לעשות איתו. אני צריכה לעבוד ברמה של הבטון הרך או ברמה של הזרעים. להתחיל לזרוע עכשיו כדי ליצור עולם טוב. כי אני משליחה אותו. כי אני משליחה אותו.
האם בגלל שאני מלכה ותייחס מאוד יפה לאותו אדם, אני יכולה לעזור לו לא לפעול למקום טובים?
נעמי שואלת, האם על ידי זה שאני אביא מנחה לאותו אדם שפגע בי, איך אני אעזור לו עכשיו לא לפעול בצורה כזאת? איך אני עוזרת למישהו? מה הדרך היחידה שאני באמת יכולה לעזור למישהו? אני צריכה לזרוע זרעים, וכשהם יבשילו, אני אראה אצלם שיפור. על ההווה, אין לי שליטה, זה עץ שהוא כבר פה. אבוד. חבל להתעסק עם זה. אני יכולה לתת למישהו אוכל, ואם יש לו קרמה ואיזון מהאוכל הוא איזון, ואם יש לו קרמה אחרת הוא יחנק. זה לפי הקרמה שלי. עם זה אין לי מה לעשות כרגע. מה שיש לי לעשות, על ידי שאני רואה את עצמי נותנת להם מנחה, ונותנת להם אהבה וכבוד וכך הלאה, אני רואה את עצמי זורעת זרעים שכשאלה יפשילו העולם שלי יהיה אחר. ככה עובד כל תרגול. ככה עובדת תפילה. כשאני מתפללת שיקרה משהו, אני מכוונת למחשבה שלי, אני יוצרת מחשבה שאני רוצה שיהיה משהו טוב. כשהמחשבה הזאת תפשיל, כשהזרע הזה יפשיל, יהיה טוב. אבל לא בגלל שבהווה אמרתי, הלוואי שיהיה טוב ואז נהיה טוב. זה לא הולך ככה. צריך לעבור את המביטה. חייבים לזרוע זרע ומוכרחים לחכות שלנבוק. כמובן, אנחנו רוצים לזרז את המביטה. אנחנו רוצים שהישועה תבוא מהר. איך עושים את זה? ככל שההבנה של קרמה וריקות עמוקה יותר, הכוח שלי רב יותר. וזה יכול להתקצר לימים ושעות ואפילו דקות, ואצל הבודה זה ספונטני, זה מיידי.
כעת, מאסטר שנטידבה נכנס לדיון לוגי נוסף. הבא להפריך את ההרגשה הנפוצה כל כך, שכאשר אנו פוגשים באדם או אירוע בלתי רצוי, הרי שאלו מהווים מכשול בדרכנו. הוא מגייס לשם כך את ההגדרה הלוגית של סיבה. בפסוק 104 הוא אומר, אם מהדרו ימנע המופע, בעוד קיומו יביאנו, דבר שכזה הלא הוא סיבה. כיצד זה מכשול תקראנו? הסיבה של דבר כלשהו מוגדרת בתור אותו הדבר שאם הוא מתקיים האחר יופיע אף הוא, בעוד שאם אינו מתקיים האחר לא יופיע. הצורה הגבוהה ביותר של תרגור רוחני גבוה היא לא להגיב בכעס כאשר מישהו מתגרה בנו. מעשה זה של הבלגה לא יכול להתרחש ללא קיומו של אדם המתגרה בנו. ויכול להתרחש כאשר מופיע מישהו המתגרה בנו. מכאן שאדם זה למעשה מהווה סיבה עבורנו לצבור את החסד הרב של תרגול אורך רוח. וכאן ראוי להוסיף שתי הערות חשובות. הערה הראשונה קשורה במה שקראנו בשיעורנו הקודמים, סגנון. עשיית מעשה חסד באופן הולם, כלומר, ללא שום דברים שליליים כגון כעס המתלווים למעשה בזמן עשייתו. זה לפעמים חשוב יותר מהמטרה המצופה של מעשה החסד עצמו. עם זאת, אין זה בלתי ראוי לעשות כמיטב יכולתנו על מנת למנוע מאחר לעכב את מעשה החסד שלנו. אלא שלעולם על לנו לעשות זאת עם כעס או עם כל רגע שלילי אחר. מאסטר שנטידבה מלווה את דבריו בדוגמאות להמחיש לנו את הרעיון. בפסוק 105 הוא אומר, קפצן המופיע בזמן הנכון איננו מכשול לנתינה, וזה שמופיע לתת נדרים איננו מכשול לנזיר. הרי זה כמו לטעון שאנשים עניים הם גורם המעכב מעשה נדיבות, ושהכן פה שהוא המאסטר הנותן את הנדרים, הוא גורם המעכב את קבלת הנדרים. בפסוק 106 הוא עושה עוד צעד בטיעון הזה, ואומרו שאנשים אלו המתגרים בנו או פוגעים בנו או שאינם מפרגנים לנו וכך הלאה, לא רק שאינם מהווים מכשול בדרכנו, הם למעשה נדירים ביותר. הוא אומר, דיתר פרנו מג'נה, קיינגנו בה מג'דו, ואומנם העולם מלא קפצנים, אך נדיר ביניהם מי שבי הוא פוגע. כי כיצד ייתכן שבי הוא יפגע, אלמלא פגעתי אני בו תחילה? ובפסוק 107 הוא משווה אותם למטמון חבוי.
מה גדולה השמחה אם ללא מאמץ מצאת מטמון חבוי בביתך? מישהו במקרה מוצא איזה מטמון בביתו. הוא אומר, בשמחה שכזו קבל כל אויב שאותך מאמן בדרכו של לוחם. הוא אומר, תקפוץ עליהם כמו על מציאה קשרה. כל כזה נבל, או מישהו שלא מפרגן, או מישהו שאויב, או מישהו שמציק, או מישהו שמתנכל, הוא אומר, הם כמו מטמון שמצאת. כי מאותם הנימוקים שהבאנו קודם, הם מאמנים אותי בדרך, הם מרחיקים אותי ממה שלא משרת אותי, ודוחפים אותי בדרך העקומה הזאת, אל מה שכן משרת אותי. ופה, כדרכו של מאסטר שנטידבה, שהוא מבריק כזה, הוא אומר, שנינו ביחד, אני והאויב, שנינו ביחד יוצרים התנאים שמהם מפתח את אורך רוחי. יש לנו עכשיו שותפות. אני והאויב שלי שותפים כדי לפתח את אורך רוחי. הוא מספק לי את הנסיבות הקשות ומאפשר לי לפתח אורך רוח. איך אני אפתח רוח בלי הנסיבות הקשות? כשהכל הולך חלק, אין לי הזדמנות. אז הם מספקים את התנאים ואני מספקת את האימון. יש לנו ברית. על כן מתחילה ראוי הוא שהקדיש לו כל פרי הנובע מזה עבורי. אז מה הוא אומר? אוקיי, הם יצרו תנאים קשים, שליליים, עכשיו אני פועלת כראוי ומפתחת אורך רוח, בסופו של דבר זה יוציא אותי מסבל. עכשיו ראוי שאני אקדיש להם את הפרי הזה, עכשיו אני צריכה לדאוג להם, להוציא גם אותם מסבל. זה בשבילם, כי הם עזרו לי בדרך. אני לא יכולתי לעשות את זה בלעדיהם. כן.
נשמע שמצד אחד אני אמורה להיות לא שמחה שטוב לי, וממש שמחה כשרה לי. ומצד שני, אחד המדדים לבדוד כמה בן אדם מתקדם בדרך,
כמה הוא שמח.
כמה הוא שמח.
אוקיי, תודה על השאלה. אז לא שאת עכשיו צריכה להיות עצובה. הוא אומר, אל תפלי לשמחה שהיא מעולה באי-הבנה, בבורות. שמחה שלא מבינה מאיפה זה בא. זה בגלל שאני כל כך טובה, או בגלל שאני כל כך יפה עם סמים אליי לב. זאת השמחה שקורה לך קבר. שמחה שבאה עם תבונה, עם הבנה שאם קורה לי משהו טוב זה בגלל שאני עשיתי טוב בעבר, רק מחזקת את הטוב. את אומרת, סימן שזו דרך טובה, את זה אני צריכה להמשיך לעשות. עכשיו מסטר שנטי דבע עושה לנו פולמוס. תקף תראו, בצורה גאונית לגמרי.
בפסוק 109.
פלוני בא ואומר, רגע, הוא בכלל לא התכוון לעזור. מה מגיע לו כזאת תודה ממני? הוא בא להציק לי. הוא האויב שלי, הוא באמת בא עם כוונות רעות.
לא לעזור התכוון האויב.
לא ראוי שמנחה לא אגיש. הוא אומר, ככה?
מדוע אם כן לדרמה תיתן? גם לה אין עניין להביא הישגים.
אז למה אתה נותן לדרמה? למה אתה נותן תרומות? הוא אומר, גם הדרמה, שזה התורה של הבודה, גם היא יושבת שם בלי שום כוונה. הוא אומר, הדרמה מקדמת אותך בדרך. אתה נותן לה מנחה, אתה מאפשר דרמה לאחרים, אתה תורם וכך הלאה. גם הוא מקדם אותך, הוא אומר. מאיפה ההיגיון הזה? אבל לא, אני לא מבטר, הוא בא בפסוק 110 והוא מוסיף. לא ראוי הוא למנחה, כשכן מלכה תחילה הוא בא להרע. אז על זה עונה לו מאסטר שנטי דבע. הן לו כרופא היה בא להיטיב כיצד אז תלמד רוחך להעריך. אם הוא היה בא חמוד ונעים ורק להרגיע אותך ולהיטיב ממך, איך לפתח אורך רוח? הוא מוכרח לבוא בצורה כזאת. הוא מוכרח להופיע לך כמי שיש לו כוונה רעה. זאת אומרת שאין פירוש לו שיש לו כוונה רעה, אבל הוא צריך להופיע בפניך ככה. רק כלפי זה אשר רע מתכוון נוכל לתרגל אורך רוח. וכמו דרמה קדושה הוא ראוי למנחה כגורם לפיתוח יכולת. ועכשיו הוא מעצים את זה, הוא לוקח את זה הלאה. והוא אומר, משום כך גם, תיאר זה רב הסגולה, שזה הבודה, בתור שדה מנצחים את כל הבריאה. מה זה שדה מנצחים? המנצחים זה מי? זה הבודות. ואת מי הם ניצחו? את הנגעים הרוחניים שלהם, ואת המכשולים שלהם להירה. זאת תמונה שנקראת שדה החסד. פה רואים הרבה בודות. באמצע יושב הלמה, הלמה שלי, כי בשבילי הוא הכי חשוב מכל הבודות, כי דרכו אני מקבלת את הטיצ'ינג, ודרכו אני יכולה להגיע להערה, דרכו או דרכה. פה מעליו יושבת השושלת, זה כל המורים שלימדו אותו, והמורים שלהם. ופה יושבות שושלות אחרות, נוספות של בודות ובודיסטוות, כל הישויות הקדושות. אז זה מין ייצוג של הכוחות השמימיים, של צבא השמיים. שאנחנו הולכים אליהם למקלט, על ידי שאנחנו נותנים להם הלל, נותנים להם שבח. בצורה כזאת אנחנו יוצרים הערצה בליבנו לתכונות הנשגבות של הישויות הנאורות, וזה זורע זרעים בליבנו לממש את היכולות האלה בליבנו. זה המשמעות של הלל ושבח, וזה נפלא. נפלא, זה מה שמביא אלינו את היכולות הנשגבות האלה. אז אומר, זה פסוק 112, משום כך גם תיאר זה רב הסגולה, בתור שדה מנצחים את כל הבריאה. רבים הם אשר לבריאות נעמו, וכך לשלמות נשגבה התפתחו. אומר, כל הברואים הם בעצם לא שונים מהשדה הזה. כל הברואים לא שונים מהבודות, הוא אומר. הברואים זה אנשים סביבנו, שאולי לא נראים לנו כל כך נאורים. הוא אומר, אין הבדל בין נעמים ובין הבודות. גם חיות, כן. איך הגיעו הבודות להיות בודות, הוא אומר? הם התחילו כמונו, הם התחילו כמונו עם מים מלא נגעים, והם עשו את הדרך, עשו את הדרך בהדרגה, בהדרגה בהדרגה, ותיארו אותו. והם בהדרגה עשו את הדרך, לבריאות נעמו, וכך לשלמות נשגבה יפתחו. אנשים באים וסוגדים לבודה, או סוגדים לאל, או סוגדים לבודיסטוות, או סוגדים לישויות הנאורות. אז הוא אומר, כל תכונות נעלות וכל תובנות, בברואים ובבודות יחדיו הן תלויות. שניהם צריך. למה? הבודות מה? מלמדים אותי, מתווים לי את הדרך, אומרים לי כך לתרגל, את זה לתרגל, את זה לזנוח, נכון? הם מלמדים אותי, הם ממחישים בפניי את ההישגים הנפלאים של הבודות. אבל כדי שאני אוכל לתרגל, אני צריכה את הברואים, אני צריכה שהם יבואו וירגיזו אותי. אני צריכה לפתח אורך, אני צריכה שהם יבואו ויופיעו לי כנזקקים כדי שאני אוכל לפתח נתינה. אני צריכה אותם בדיוק כמו שהם, ורק דרכם אני יכולה להגיע להארה. אז אני צריכה את שניהם, גם את הבודות ואת אלה באותה מידה, הוא אומר. מדוע אם כך לא תעניק לבריאות את הכבוד שתרחוש לישויות נאורות? שם אתה מעלל וסוגד ומשתחווה. אבל באותה מידה אתה צריך את הברואים כדי לפתח את התכונות של הבודות. באותה מידה. אז הם שווים, הוא אומר. בפסוק 13 הוא אומר, הם שווים. אתה צריך את אלה שילמדו אותך ויתנו לך מופת, ואת אלה שיתרגלו אותך. באותה מידה. עכשיו פסוק 14 אומר, רגע, רגע, לא התכוונתי למשל. אומר, אין השניים שווים בצורת מחשבתיים. הם לא חושבים אותו דבר. אין שום דמיון בין המחשבה של הבודה ולמחשבה של מישהו לא בודה. אין שום דמיון. אבל הם כן שווים בפירות שהם נותנים לנו, כי שניהם מוליכים אותנו להארה. ועל כן מעלה זו שהם מכילים היא זו שעושה את שניהם לשווים. עכשיו על מי הוא מדבר? לאלה יש את המעלות שלהם ולבורים יש את המעלות שלהם. פסוק 118. היצורים החיים אומנם מכילים גורמים שיביאו סגולות נעלות. זה אלה שדרכם אני מתרגלת. ומשום שנחנו בזו התכונה, הם ראויים למתן של כבוד ומנחה.
ישנו כתב בודיסטי הנקרא האוסף המצוין של לימודי דרמה, או הסוטרה של דרמה סנגיטי. ושם נאמר, שדה הברואים הוא שדה הבודות. ומשדה זה של הבודות, אנו משיגים את התכונות הנעלות של הבודות. לעשות את ההפך הוא מאוד לא נכון.
אז עכשיו כל אדם סביבי הוא כזה. כל אדם שאני פוגשת, הוא שווה לבודות, שווה ללמה. ואם אתם חושבים שאת הלמה צריך לכבד ואת אחרים לא צריך לכבד, טעות חמורה. טעות חמורה. ואנחנו מתקרבים לסיום הפרק. ובפסוק 119. הוא מדבר על הידידים הטובים. הידידים הטובים זה המורים הרוחניים שלנו. זה הכינוי בסנסקריט אומרים קליאנה מיטרה. אמרו קליאנה מיטרה. זה הידיד הטוב, זה השם למורה רוחני. בטיבטית אומרים גאווה שניין. גאווה שניין. זה הידיד הרב חסד. זה כינוי למורה רוחני. אז הוא אומר, איכן זה תמצא שיטה כה טובה לגמול על חסדם של הידידים הטובים, הפועלים ללא גבול לעזרת האחרים, מאשר להנעים ליצורים החיים. הוא אומר, מה הדרך הכי טובה לגמול למורים, למורים הרוחניים, או לבודות, או לבודיסטטות, מה הדרך הכי טובה לגמול להם? להנעים לברואים, להיות טוב לבריאות, ואהבת לרעך כמוך. למה? הוא נותן לנו נימוק הגיוני, הוא אומר, מה עושים הבודות? כדי לשרת את הברואים, הבודות היו מוכנים לסבול קשה, והם מוכנים לסבול קשה, אין סבל שלא לא מוכנים לקחת על עצמם. עניין אחר שהם אפילו לא מסוגלים לסבול, אבל אילו היו מסוגלים, אין סבל שהם לא מוכנים לקחת, אפילו מוכנים לרדת לגיהנום כדי לעזור ליצורים שם. אז אם הבודות למען הרשעים שבגיהנום מוכנים לסבול כל כך קשה, חובתך בוודאי להנים להם, כי זה מה שישמח את הבודות. כשהבודות רואים אותנו, מיטיבים עם זולתנו, זה משמח אותם. זה מה שהוא אומר לנו. זאת הדרך הטובה ביותר לשמח אותם. הנה, בפסוק 121 הוא חוזר על זה. הבודות מוראי למען סובלים, את גופם מקריבים חזור והקרב. מדוע אם כן אני שקטונתי אנהג בהירות ולשרתם מסרב? פסוק 123. אומר, אדם שגופו אפוף לאבות, מנוגי החושים לא יפיק הנאות. אני נותן לנו פה איזו דוגמה של אדם שהוא אפוף בלהבות ואתם הולכים ומגישים להוגיה. תעזוב אותי מהוגיה, תחבא את האש. זה המשל, מה הנמשל? כך גם הבודות לא יוכלו להלוז כל עוד נמשכת פגיעתי בבריאות. אם אני ממשיכה לפגוע בברואים שהבודות כל כך אוהבים אותם, אין שום דרך שאני יכולה לשמח אותם. לא יכולה לבוא בבוקר ולעשות את התפילות שלי ואת המדיטציה שלי עם זה, ואחר כך לקום משם ולהתחיל להיות נחס. זה לא עובד. זה לא עובד. הדלאי לאמה מדגיש את זה שוב ושוב. זה לא יעבוד רק מלהתפלל. אתם יכולים להתפלל כמה שאתם רוצים, להגיד מנטרות כמה שאתם רוצים, לעשות מדיטציה כמה שאתם רוצים. אתם חייבים לשמור על נדרים, חייבים לשמור על תור המידות. חייבים להתאמן בדרכו של בודיסטווה. ללמוד מהם הנדרים, נדרים של הבודיסטווה, שהם כללי האימון לאמן את רוחנו בדרכו של הבודיסטווה. וככה הוא ממשיך, עם המחשבה הזאת, אם ככה אני חייב לעזור לברואים, הוא אומר. 125. וכך על מנת לנאורים להנעים, מהיום יהודי הוא שירות לברואים. מהיום והלאה, זה מה שאני הולכת לעשות עם החיים שלי. כי אני רוצה להנעים לבודות, כי אני רוצה לצאת מסבל.
איך?
על ידי שאני מציע אחרים מסבל. אז פה הוא אומר, לו המון ירמסני ואף אותי יחסל, באיש לא יפגע. ככה נעים לנאורים. אומר, אפילו אם כולם באים להיות אויבים שלי וכולם באים לרמוס אותי, עדיין אני מתרגל אורך רוח לכזאת מידה שאני לא אפגע באיש. כי אני לא חרשות לעצמי לצבור את הקרמה שתפיל אותי בסבב. אם הם באים לרמוס אותי, סימן שאני, איך אומרים, הרווחתי את זה ביושר. אז אני אתן לקרמה להפשיל. אני אתן לקרמה להפשיל באורך רוח. האם אני צריכה למנוע עוולה? אני צריכה כמיטב יכולתי למנוע באדם מלצבור את הקרמה הזאת. אבל לא להתחזר אליהם, לא לכעוס עליהם, לא לשפוט אותם, לפתוח את ליבי אליהם. כן.
אבל בסוף
הזה
בעצם
מה שהוא
אומר, אין דבר כזה שנפתח תושב החיים. זאת אומרת, לא המון יום הזה, אנחנו נכנסים, אני אתן להם,
האיש לא יפגע. זאת שאלה מאוד טובה, תודה לך. אני מניחה שמה שמסתתר מאחורי שאת אומרת, זה שקודם כל אני חייבת להגן על חיי. ואם צריך לפגוע במישהו, אני אפגע במישהו. כן, אנחנו שומעים את זה שוב ושוב. אתם יודעים מה אמר גנדי? עין תחת עין, וכל העולם מתעבר. עין תחת עין, כל העולם מתעבר. אם מישהו משקים להורגי, מאיפה האיש הזה בא? מנני, כי אני הרגתי בעבר. אם אני עכשיו קמה להורגו, מה אני מבטיחה? שזה ימשיך לקרות לי שוב ושוב. רק משם זה בא. מה אני צריכה לעשות? אני צריכה לעשות כמיטב יכולתי למנוע את העניין. ושוב, אם זה אמא שלך שמשתגעת ותופסת סכין, מה תעשי? תשכימי להורגה? לא, תעשי כמיטב יכולתך למנוע בעדה. ויכול להיות שלא תצליחי. תלוי בקרמה. אבל את תעשי כמיטב יכולתך בלי לסגור את הלב. ואם לא תסליחי, אז אולי החיים האלה הלכו. אבל לא זרת זרעים להמשיך לסבול. בשביל זה צריך להבין היטב שהמיין שלי לא התחיל עם החיים האלה, והוא לא נגמר עם החיים האלה. וצריך שכנוע עמוק בזה. אני כן מצווה לשמור על הגוף שלי ולשמור על המיין שלי. אני צריכה אותם כדי להגיע להערה. זה הכלים שלי. בפני עצמם הם אפר ואפר. אבל זה כלי להגיע להערה. אז אני כן צריכה לשמור על הבריאות ועל הגוף ועל החיים. אבל לא במחיר של עבירות. אם אני, כדי להשיג את זה, פוגעת בזולת, אני מבטיחה לעצמי סבל. אז בשביל מה אני צריכה את הגוף הזה? זה יהיה עוד סבל, זה יהיה עוד מורסת סבל, כמו שאמרנו אתמול. ואז בפסוק 25 הוא אומר, אפילו אם הארמון בא לרמוס אותי או לחסל אותי, אני לא פוגע באף אחד. הדבר האחרון שאני אעשה זה לפגוע באחרים. אני אולי אעשה פעולות, אבל אני לא אפגע באנשים. הוא אומר, רבי החמלה, שזה הבודו, רבי החמלה, ללא כל ספק, כעצמם מחשיבים את כל הברואים.
רז'נה קרמטי מזכיר לנו כאן, שהברואים והבודות שווים בטבע הבודה שלהם, שהוא הריקות של תודעתם. זה הדבר אשר מאפשר את ההערה עצמה. הבודות מחשיבים את כל הברואים כהתגלמות שלהם.
הם אוהבים את הברואים יותר מאשר את עצמם. הם אוהבים בנו אהבה אנושה. אז הוא אומר, איך אני אפגע באלה שהבודות כל כך אוהבים? איך אני יכול לעשות את זה? ואם טבעם של ברואים הוא להיות מגיני, וכבר ראינו איך הם מגינים אליי, הם מאמנים אותי, נכון? כיצד לא אכביר עליהם כיבודים? זה מין קרשטנדו כזה, אני הייתי צריכה לעשות את זה קצת יותר דרמטי. ואם אני מבין את זה, הוא אומר, בפסוק 127 אני נורא אוהבת. לו תהה זו דרכי להנעים לנאורים ולהגשים גם את כל מטרותיי. אבל זה הולך ביחד. וזה שאני מנימה לנאורים ומכבדת את הברואים ולא פוגעת בהם, בו בזמן אני מגשימה גם את כל מטרותיי. אין שום דרך אחרת. זה לא הולך אחד על חשבון השני. זה חייב ללכת יחד. ואז הוא מתפלל, לו תהה זו דרכי להסיר כל מכאוב, לו תהה זו תמצית נדריי. הוא מבקש הלוואי שאוכל לקיים כך את נדריי. ואדם שמקיים כך את נדריו, מובטח לו עושר מדהים.
Soya bifachim adoya Kim hasili yavashot lahava בחמה ולבנה וידויה ופנימים של כוח חסד ומלאתה בליבי יחנה ולך אגישנה כגם של עדנתיה בליבי יחנה ולך אגישנה כגן של עדנתיה מיתנו ולך לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו תורה אילם גורו לפנה ממדלה כמיית הים סייתי זוהה ברוכה ישלים עונה קולך אל הבריאה מכלולים של חסד וחוכמה וכך לא יסתוב בגופי מסתורי אשר משני אלו הם נובי ובכך לא יזכו בגופים נסגלים אשר משני אלו הם נובי